אנחנו בסוף הפרק השישי אמרנו ככה, אני רוצה לתמצת כל מה שדיברנו. הרמב"ם מציג בעצם לכאורה שתי תפיסות. התפיסה אחת זה התפיסה של פילוסופים, ככה גם נראה שלמה המלך אומר, שהאדם השלם, דהיינו שאין לו נטייה לדברים רעים, אז זה המצב האידיאלי. לעומת זאת, יש לכאורה בחזל אמירה שהכובש הוא אדם שמדרגה גבוהה יותר. שאלנו האם באמת יש פה הווה אמינא לומר שכובש מדרגה גבוהה יותר, אמרנו יכול להיות שכן, בבחינה של התכונה של הגבורה והשכליות, כן, עשינו פה איזשהו חשבון, אמרנו אבל יכול זה לא הנקודה, אלא פשוט הרמב"ם מציג את הדברים בצורה כזאת, לא בגלל איזה הווה אמינא, אלא יותר כדי לחדד את מה חזל התכוונו אליהם, בדבריהם. והמסקנה שלו זה שכאשר מדובר בדברים שכליים, אז זה ברור שהישר עדיף מאשר הכובש, אבל כשמדובר בדברים לא שכליים, כלומר שהם בעצם דרישות תורניות או של איסורים או של מצוות, אז פה הכבישה זה המצב המתוקן. ושאלנו מה אכפת לך שאדם כבר יהיה כזה שהוא סולד מכיליים, או שהוא סולד מאכילת בשר עם חלב, או מאכילת חזיר, זה לכאורה מדרגה יותר גבוהה. אז על זה אמרנו, וזה נראה לי שעיקר העניין שהרמב״ם בא להזכיר כאן, להסביר פה, שהתורה לא באה להוות את התחושות הטבעיות הנפשיות. זאת אומרת, כשהתורה אומרת אל תאכל חזיר, היא לא באה לגרום לנו לסלוד מחזירים. כי אם הנפש של האדם היא סולדת מחזירים, אז זה אומר שהוא היוות את הנפש שלו. כי נפש האדם לא סולדת מחזיר. יכול להיות שאדם יאמר לעצמו, אני ככה בשביל ההתרחקות וכולו, אז אני מדמיין את החזיר כמשהו מסריח. בסדר, אבל זה כבר משהו שקשור לעבודת הדמיון שלך, ואתה מבין שבנפש שלך, גם עכשיו, יש כן נטייה לזה. אין עניין להוות את הנפש. ולזה התכוונו חזל במימרות שלהם, בשלושת המימרות. ועכשיו אמרנו שאנחנו רוצים להבין איך הרמב"ם מבין את המימרות האלה. היום נשים לב לפי זה, יוצא שהרמב"ם מבין שהמימרות האלו בכלל, שלושת המימרות שהוא הביא, מדברות על המצוות השמיות. עכשיו בואו נראה מה זה, כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו, כן? עכשיו מה התכוונו לפי הרמב"ם במשפט הזה? מה שהם התכוונו לומר דבר כזה, שכאשר אדם הוא אדם מתוקן בנפשו, אז כלפי הדברים השמיים, נניח כלפי אכילת חזיר, כליים וכדומה, כן, יש לו יצר, יש לו יצר כלפיהם, וזה בסדר, והוא יצטרך לכבוש את היצר שלו כלפי הדברים השמיים. זה מה שהתכוונו חז"ל. עכשיו, מה הם התכוונו לומר כל הגדול מחברו? נראה לי שהרמב"ם יסכים לפרשנות הזאת, וזה לא קשור עכשיו למה שאנחנו מדברים פה, שככל שאדם הוא גדול יותר, אז יש לו כוחות נפשיים גדולים יותר. אז ממילא גם יצרים גדולים יותר. רק מה שחז"ל בעצם באו לומר במשפט הזה, זה שהעובדה שאנשים גדולים משאירים את היצר שלהם כלפי הדברים השמעיים, זה תקין לחלוטין. כי כלפי הדברים השמעיים אין מצב שהנפש היא מתיישרת כלפיהם. כי הנפש של האדם בנויה ברמה של השכל, כן, שההשפעה המתעוררת תבוא מסקנות הפשוטות של השכל, הבסיסיות של השכל, בקומות העליונות, זה כבר, הנפש של האדם לא תהיה מושפעת מהם עד כדי כך, מהשכליות של הקומות העליונות, וממילא זה תקין לחלוטין שיהיה להם יצר, הם יכבשו אותו. עכשיו, המשפט השני שהוא ציטט, כן, שכר המושל בנפשו גדול, כן, לפום צער האגרה, איך הרמב"ם יסביר אותו? עכשיו, איך הוא הבין אותו בהווה אמינא? הרי בהווה אמינא שלו, הוא רצה להוכיח מפה, שלפי חז"ל יש עניין שתשאיר את היצרים שלך. עכשיו, הפרשנות הפשוטה של המשפט הזה לפומצא ראגרא, מה שרווע, זה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן את השכר, הוא מתחשב גם במאמצים שהתאמצת כדי להשיג את התוצאה. נכון? זאת אומרת, נניח אדם קיים מצווה, קיים מצווה תפילין. הוא מקבל שכר. אז לפומצא ראגרא אמר, תראה, אם התפילין שלך כדי לקיים את המצווה הזאת, היית צריך... עכשיו, אני יודע מה, לפתוח את המגירה ולהוציא את התפילין, וכן. היית צריך ללכת דרך ארוכה כדי להגיע לתפילין, או היית צריך להוציא הוצאת ממון גדולה, והצערת הרבה. אז מעבר לשכר של קיום המצווה, יש לך גם שכר על הצער, כן? על המאמצים. נכון, זה הפרשנות הפשוטה. איך הרמב"ם מבין באב אמינא שלו, ובמסקנה שלו, את הלפומצא ראגרא? לדעתי, באב אמינא, הוא לא הבין כמו שהסברנו. כי אם זה כמו שהסברנו, אז מה זה קשור עכשיו לסוגיה? שהוא דן בה. הוא כנראה הבין לפומצא ראגרא, ככל שיש לך יותר יצריות שמונעת ממך מלקיים את המצוות, כן, או גורמת לך לעשות עבירות, אז אתה מקבל שכר יותר גדול. ככה הוא הבין. ואז הוא הקשה, אז רואים שלפי חז"ל, כן, האדם היצרי שכובש את עצמו, הוא במדרגה יותר גבוהה. כך הוא הבין באב אמינא. שוב, הוא לא הבין כמו שההבנה הפשוטה. אם הייתי שואל אתכם מה זה לפומצא ראגרא, הייתם זוכרים כמו שאני אמרתי, נכון? ששני אנשים שקבלים את המצווה, אחד יצטער יותר, הוא מקבל שכר גם על הצער. ממה שהרמב"ם אומר, כי הרמב"ם מבין שהפומצא ראגרא הכוונה הצער של כבישת המאוויים.
דווקא הוא, לא כל מאמץ,
דווקא כבישת המאוויים, כן. אחרת, אם נניח זה כמו שאמרנו, שזה בכלל לא מתייחס לכבישת המאוויים. זה מתייחס לכל מיני צערים אחרים. לא יודע מה, היית צריך להוציא הרבה הוצאות כסף, הרבה לתרוח וכדומה. זה משהו אובייקטיבי. כל בני אדם היו צריכים לתרוח הרבה אם היו במצבך. זה לא קשור לסוגיה של כמה בנפש יש התאבות לעשות אחרת. אז לכן נראה שבאב אמינא הוא הבין, כמו שאמרנו, שככל שאדם יותר צריך לצער יותר לכבוש את היצרים שלו כדי לקיים את המצוות, אז הוא יקבל יותר שכר, סימן שזה יותר שלם, כי הנה הוא דם שיקבל יותר שכר. עכשיו, איך הרמב״ם במסקנה שלו מסביר את זה? הוא מסביר כמו שהוא הביא באב אמינא, רק אומר, זה מדובר במצוות שמיניות. במצוות שמיניות, ככל שהיה לך יותר תאוות גדולות, אגרה, אבל אם מדובר במצוות שכליות, כן, נניח... אדם שמתאווה לגזול ולא גוזל, ואדם שני הוא לא מתאווה לגזול ולכן הוא לא גוזל, אז אני לא אגיד שהאדם שגם מתאווה לגזול ויקבל שכר על המעלה הנפשית שלו. כי אדרבה, התורה אומרת, תהיה במצב שאתה לא מתאווה, ואז תקבל שכר יותר גדול. עכשיו צריך לשים לב, זה פרשנות שונה מאשר הפרשנות, קודם כל זה שונה מהפרשנות הרגילה, וכל ההבדל בין אב אמינא למסקנה, זה ביחס לאיזה מצוות מדובר. ואב אמינא הוא הבין שזה מדובר גם מצוות השכליות, כמו לא לגזול. למסקנה הוא אומר, לא, מדובר רק מצוות השמיות. אבל מה הפרשנות? כמו שאמרנו, אם אתה מתאווה במצוות השמיות, ואף על פי כן אתה תהיה עם שכר, ואף על פי כן אתה כובש, אתה תהיה עם שכר יותר גדול מאשר אדם שלא מתאווה. כי המצב שלך, בהקשר הזה, הוא מצב שלם. עכשיו, הרמב"ם לא טוען, רק נשים לב, גם במסקנה שלו, הוא לא טוען שאדם שיש לו פחות תאווה, שאדם שיש לו פחות תאווה נניח לחזיר, אז יש לו בעיה. פחות תאווה מאשר שאדם שיש לו תאווה. זה אף פעם הוא לא טען דבר כזה. רק באב אמינא שלו הוא חשב שגם בלי קשר לחזיר, התאווה היא בסופו של דבר מעלה. ההתגברות על התאווה היא מעלה יותר גדולה. למסקנה הוא אומר, זה נכון רק ביחס למצוות שמיון. טוב, והפשי והפשי וכולו וכולו, זה כבר הוא הסביר איך הוא מסביר את זה למסקנה. כבר התברר מכל מה שאמרנו. אלו עבירות יהיה מי שלא ישתוקק אליהן יותר טוב. במדרגה שלו, ומי שישתוקק אליהם ישול בין השומן, ואלו מהן יהיה הדבר בהן ההפך, וזה חידוש נפלא, והשלמה מופלאה בין שני המאמרים, לשון שני המאמרים מורה על אמיתת מה שברנו, כבר נשלמה כוונת זה הפרק. עכשיו אני רוצה לשאול, בשביל מה הרמב"ם מכניס אותנו לדיון הזה פה? זה, איך אומרים? זה דיון יפה. יכול להיות שאם נשאר לו נייר בצד השמאלי של הספר, כדי שלא להשאיר את הגיליון חלק, היה נכון להשאיר את הדיון הזה, להציג אותו, וזה הסבר יפה לדברי חז"ל. אבל מה זה קשור לכל המהלכים שאנחנו עושים פה? אז מי שישים לב, הרמב"ם מעריך הרבה. במיוחד בפרק הרביעי, להסביר את כוונת התורה. אתם זוכרים שמה שבעצם הוא אמר לנו, הוא אמר לנו דבר כזה, הוא אמר, תדע לך, התורה כבר כוללת שמירה. כשאתה מקיים את התורה, זה הנהגת שמירה. זה לא רק הנהגה ממוצעת, זה הנהגת שמירה. זאת אומרת, בעצם, הוא הכניס אותנו לסוגיה להבין מה כלול במצוות התורה ביחס למידות הנפשיות. ואז הוא אמר שבעצם על פי השכל אתה מנהיג את הנהגת האיזון, אבל גם על פי השכל אתה מבין שבהקשרים מסוימים נכון שתנהיג הנהגת שמירה, שזה הפרת האיזון לכיוון מסוים, ואמרנו שיש הנהגה שלישית, זה הנהגת רפואה, שזה רק זמני וכולו. והוא אמר, אם אתה מבין טוב את הכיוון שהתורה הולכת בו, אז אתה תראה שהתורה כוללת כבר הנהגת שמירה. כן, זאת אומרת שזה שאתה עכשיו פורש ממאכלות אסורות, פורש מעריות וכדומה, זה כבר הנהגת שמירה. זה הנהגת שמירה קבועה. כי אדם עלול ליפול בדברים האלה. אז לכן יש הנהגת שמירה קבועה. עכשיו אני חושב, כהמשך לזה, הוא דן בנקודה שאנחנו מדברים פה. היא משלימה יותר. זאת אומרת, האם המגמה התורנית היא בסופו של דבר להביא את הנפש של האדם לאותו מצב שתיארנו מקודם, שבנטייה המידותית שלו הוא נוטה לטוב ולא אל הרע, בנטייה הטבעית כבר שמוטבעת בו, נוטה לטוב ולא אל הרע, או הנהגת כבישה. אני חושב שזה דיון שמשלים את הדיון במטרות התורה בהקשרים האלה. זאת אומרת, לכאורה האמירות התורניות אומרות שהנהגת כבישה זה המצב האופטימלי. ולכן הוא בא להוציא מהדבר הזה. הוא אמר, זה תלוי באיזה הקשר אנחנו מדברים. טוב, אנחנו נעצור כאן. Thank you.